כן, צהריים טובים. אז אנחנו זוכים היום לחבר את סוגיית את מסכתנו, מסכת ברכות, שסוגיות קריאת שמע מתבררות בה, ליום המשמעותי המתקרב אלינו, שאומנם לצערנו ביום עצמו אנחנו לא זוכים ממש ככה לחוות אותו בישיבה. בעזרת השם נחווה אותו קצת קודם עם כל מיני דברים שקשורים למהותו של היום, ל"ג בעומר, דמותו של רשב"י וכדומה. והדברים פה בעזרת השם התחברו, כיוון שרשב"י עוסק בכמה מקומות בסוגיה הזאת, ודרך זה אנחנו אולי גם נבין משהו בסוגיה וגם נבין משהו בדמותו ובתורתו של רשב"י. אז אם כן, הסוגיה שעומדת לפנינו זה הסוגיה של קריאת שמע דאורייתא או דרבנן, סוגיה שמופיעה בדף כ"א, בעזרת השם, בהמשך המסכת. וכשמופיעה הדעה של קריאת שמע דרבנן, כן, בהתחלה רב יהודה מביא את הדעה הזאת, אז רב יוסף מקשה עליו מהפסוק, שרבך ובקומך, הזכרנו אותו שבוע שעבר, ואביי מתרץ, אמר לאביי, ההוא בדברי תורה כתיב. זאת אומרת, כל מי שרואה את הסוגיה הזאת פעם ראשונה, ברגע הראשון הוא ממש מתפלא מאוד, קריאת שמע דרבנן, מה זה, זה, זה מגיל אפס כבר, אנחנו מקיימים קריאת שמע פעמיים ביום, זה, אנחנו מכירים את הפסוקים, ודיברת הבא, משבטך בביתך, איך אפשר להגיד שזה רבנן? הפסוקים הם מפורשים, לכאורה זה מאוד קשה. ואז אביי עונה, ההוא בדברי תורה כתיב. מה פירוש התירוץ הזה בדברי תורה כתיב? ברור שהדעה השנייה היא הדעה יותר לכאורה פשוטה, כן? בהמשך כתוב, רבי אלעזר אמר, ספק קרה, קריאת שמע, ספק לא קרה, חוזר וקורא קריאת שמע. למה? כי קריאת שמע דאורייתא, אז כמו כל ספק דאורייתא, לחומרה, ולכן ברור שחוזר וקורא את קריאת שמע. אז אומר, אבל הדעה שקריאת שמע היא דרבנן, היא דעה שצריך להבין אותה, מה הכוונה הוא בדברי תורה כתיב. אז אומר, מביא הרבנו יונה את דברי רב יהודה מר שמואל, ואז הוא אומר ככה, באף פי שכתוב בתורה ובשורבך ובקומך, אז לכאורה זה דאורייתא, סביר עלי לשמואל שלא אמרה תורה דווקא קריאת שמע, אלא שיקרא בתורה בכל מקום שירצה. ומה שאנו קוראים זאת הפרשה דווקא אינו אלא מדרבנן, ולפיכך סביר עלי אינו חוזר וקורא. אומרת חידוש גדול שאומר ככה, שכשכתוב בתורה ודיברת בם שבטך בביתך ושורבך ובקומך, אין הכוונה דווקא בם בפסוקים האלה של קריאת שמע הסמוכים לזה, אלא הכוונה לקרוא במהלך היום איזשהו פסוק מהתורה ולקרוא אותו בבוקר ובערב. וזה מצווה מיוחדת שצריך לומר בבוקר ובערב, לומר איזשהו פסוק מהתורה. ההוא בדברי תורה כתיב. באו רבנן ואמרו, רגע, איזה פסוק אנחנו נגיד, איזה פסוק מתאים מכל התורה, איזה פסוק הכי מתאים להגיד אותו פעמיים ביום? אמרו, הפסוק הכי מתאים זה שמע ישראל. למה? ברור. כי זה פסוק חשוב. זה פסוק על אמונה, מלכות שמיים, על איחוד השם, זה פסוק חשוב. אז בואו נגיד את הפסוק הזה. מה, נגיד עכשיו סתם? איזה פסוק שהוא כזה לא כזה משמעותי, בוא נגיד את הפסוק הזה, אבל זה מדרבנן. זה לא מהתורה, מהתורה אתה יכול להגיד גם פסוק אחר. ככה אומר רבנו יונה, ככה הוא מסביר את דברי שמואל, שאומר לנו שקריאת שמע היא דרבנן. יפה. טוב, לכאורה בסדר, אפשר לא לעצור פה, אבל הנקודה הזאת, הבנו, מחלוקת, האם זה דאורייתא, זאת אומרת, האם מהתורה צריך לומר דווקא את הפסוק קריאת שמע, וזה מהתורה כבר, או שמהתורה כל פסוק ומדי רבנן להגיד דווקא את קריאת שמע. חוץ מהנפקמינות כמובן בספק וכדומה, אבל איפה אנחנו ככה דברים נהיים יותר, קצת יותר מורכבים וממילא גם יותר עמוקים? כשאנחנו מגיעים לשאלה שהאחרונים דנים, באמת בסופו של דבר, אז מה ההלכה, מה המסקנה, לאיפה אנחנו הולכים מפה? אז פה יש דבר מעניין, שני אחרונים מביאים ראיות מאוד מאוד חזקות וטובות, אבל יש בעיה אחת, והיא שאחד מביא מרשבי ראיה שקריאת שמע היא דאורייתא, וזאת צריכה להיות המסקנה, ואחד מביא מרשבי ראיה שקריאת שמע היא דרבנן, וזאת צריכה להיות המסקנה. זה כמובן עכשיו עושה לנו בעיה גדולה, כי אנחנו צריכים עכשיו להבין מה באמת רשבי אומר. לא יכול להיות שהוא יגיד גם וגם. ברור, כן? שני תנאים יכולים לחלוק, אבל אותו תנא לא יכול לחלוק על עצמו. מה עם שתי הראיות? אז שגת אריה מביא ראיה מאוד, מאוד מעניינת. הוא אומר ככה, במקור 3, בשורה השנייה. אלא, מעד אמרינן בריש פרק ח' דמסכת סוטה, ואמר עליהם שמה ישראל. מה ישנה שמה ישראל? למה דווקא שמה ישראל, אומר הכהן משוח מלחמה? אמר רבי יוחנן משום רשבי, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אפילו לא קיימתם, אלא קריאת שמע שחרית וערבית, אי אתן נמסרים בידם. שמע מינה, דצריך לקרוא פרשה זו, דשמע ישראל, דווקא מהתורה, מן התורה. הוא אומר ראיה באמת ממש מקורית מאוד. משנה מסכת זאתה אומרת, שהכהן משוח מלחמה, כשאנחנו יוצאים ממלחמה, דיברנו על זה כמה פעמים, זה אירוע מאוד מכונן, פחות בחוויה שלי, ככה ממש רגע לפני הכניסה למדינת האויב, עולה המפקד הבכיר ונותן איזה נאום ככה של מוטיבציה להיכנס, זה כהן משוח מלחמה. התורה אומרת, ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, על ירח לבבכם וכו'. אומרת המשנה, הוא אומר להם ככה, אפילו אם אתם רגילים לומר כל יום את הפסוק שמע ישראל בבוקר ובערב, אי אתם נמסרים בידם. זאת אומרת, שימו לב, ואמר עליהם נקודותיים, מה הוא אומר להם? לא שמע ישראל, כשאנחנו קוראים את זה ככה בפרשה, מה עובר לך בראש אתה שומע את זה? אתה אומר, ואמר עליהם שמע ישראל, תקשיבו ישראל, שומעים? שומעים? עם ישראל שומעים? כל החיילים פה? כולם שומעים? אתם קרבים אליהם למלחמה אוהביכם. לא, זה לא הכוונה. הכוונה היא, ואמר עליהם, נקודותיים, שמע ישראל. נכון, אתם אומרים כל יום שמע ישראל? זהו, בזכות שאתם אומרים את זה, אין לכם מה לפחד, אתם תנצחו. זאת אומרת, וזה כבר כתוב בתורה, זה לא משהו ש... זה לא איזה מלחמה של החשמונאים בבית שני. התורה אומרת שהכהן משוח מלחמה, אומר להם שבזכות זה שברור שהם אומרים כל יום שמע ישראל, אז הם ינצחו. אז אומר השגת אריה, אז סימן מפה שמה? שקריאת שמע היא מדאורייתא, זאת אומרת, זה הרי פסוק בתורה. זה לא איזה משהו מאוחר שהוא אומר להם, אתם יודעים, נכון, חכמים תקנו לכם כל יום להגיד שמע ישראל, ואתם אומרים כל יום שמע ישראל, אז אתם תנצחו. זה לא נאום של שמעון החשמונאי. זה נאום של הכהן משוח מלחמה, שהתורה כבר כותבת מה הוא אומר. זאת אומרת, התורה אומרת, שהוא אומר להם, נכון, יש מצווה בתורה לקרוא קריאת שמע, בזכות המצווה הזאת אתם תנצחו. כמובן, למה? כי זה סימן שיש לכם מלכות שמיים, יש לכם ביטחון בהשם, יש לכם ייחוד השם, ולכן אתם תנצחו, כי אתם יודעים מה אתם נלחמים. מאוד אקטואלי, כן? אם יודעים מה נלחמים, אז גם מנצחים. אם הם בולבלים, אז לא לגמרי מנצחים, כי לא יודעים בדיוק מה רוצים. המדינה בכלל, לא החיילים, החיילים כולם יודעים מה הם רוצים, אבל המדינה לא תמיד יודעת בדיוק מה היא רוצה. אבל אם כן, אומר השגת אריה, סימן שקריאת שמע מדאורייתא, ומי אומר את המאמרה הזאת, כן? מי אומר את המאמרה הזאת? אמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בר, משום רבי שמעון בן יוחאי. זאת אומרת, זה רשב"י אומר, שמי שאומר קריאת שמע כל יום, הוא ינצח את המלחמה, כי זה המצווה מהתורה. עד כאן הוכחה שקריאת שמע היא דאורייתא. מצוין. אבל מה הבעיה? שהנציב, נציב מוולוז'י, גם עוסק בסוגיה הזאת, בפירוש שלו על השאילתות, והוא גם מביא את רבי יוחנן, מעניין, זה גם רבי יוחנן משום רשב"י, אבל ראיה הפוכה לגמרי. מאיפה הראיה הפוכה? תסתירו רגע בבקשה מקור 4. כגון אנו, רבי יוחנן בשם רשב"י, כגון אנו שעוסקים בתלמוד תורה, אפילו לקריאת שמע אין אנו מפסיקים. ומקשה, מקשה הגמרא, ולא מודה רשב"י שמפסיקים לעשות צוקה ולעשות לולב? ולית לילה רשב"י הלמד לעשות, ולא הלמד שלא לעשות. כן, הוא מביא פה את הירושלמי, ירושלמי מופיע גם מסכת ברכות, גם מסכת שבת, ושם אומר רבי יוחנן בשם רשב"י, שאנחנו עוסקים בתלמוד תורה, אז גם לקריאת שמע אנחנו לא מפסיקים, אם אנחנו ממשיכים את הלימוד תורה, ולא אומרים קריאת שמע. בסדר? כלומר, יש סיטואציה? קמנו בבוקר מוקדם, יש שיעור דף יומי, ארוך, מגיע זמן קריאת שמע, והם מפסיקים ללמוד. לא מפסיקים ללמוד, ממשיכים ללמוד. אבל קריאת שמע עובר, ולא אמרנו. לא מפסיקים. אומרת הגמרא, מה? מה רשב"י לא סובר שהתורה ניתנה בשביל לקיים מצוות מעשיות? אחד יגיד, אני לא יושב בסוכה כי אני באמצע לימוד תורה. סליחה, אין דבר כזה. כל התורה היא באה בשביל לעשות דברים מעשיים. אז קריאת שמע היא מצווה מעשית, היא מצווה בדיבור, היא מצווה שונה מלימוד תורה, אז למה הוא לא עוצר? עונה הגמרא, הוא משני, תעמוד הרשב"י, זה שינון וזה שינון, ואין מבטלים שינון מפני שינון. הרי דקרה גם כן קריאת שמע דברי תורה, אומרה דרשב"י גם כן מוכח, דעים נותם האחי, מה זה תשובה זה שינון וזה שינון? רק זה ראתה כתוב היא דווקא פרשה זו, אלא מדין תורה יוצא באיזה פרשה שירצה. אך אם לא למד קריאת שמע, הרי זה מקיים את שאלה התורה. מה כתוב כאן? מה התשובה של הגמרא? למדו תורה. בתוך הלימוד תורה הזכירו פסוקים. מהתורה יצאו ידי חובה של המצווה, כי הרי מי שאומר שקריאת שמע היא דרבנן, אז מה המצווה? מצווה להגיד בבוקר ובערב, להגיד איזשהו פסוק. וזה רק מדי רבנה להגיד את קריאת שמע. אז אומרת הגמרא, רשב"י הסתמך על הדין תורה, שמהדין תורה אתה לא צריך דווקא להגיד את קריאת שמע. אתה יכול להגיד כל פסוק שאתה אומר. הוא היה באמצע לימוד תורה, הוא למד כל מיני פסוקים, והוא יצא ידי חובה, והוא לא הפסיק כדי להגיד עכשיו דווקא את הפסוקים האלה. סימן שרשב"י סובר שמה? רבנה. מהתורה אתה יוצא בכל זה, ומדרבנן זה דווקא להגיד את שמע ישראל. אז יש לך רשב"י, פעם אחת אומר דאורייתא, פעם אחת אומר דרבנן, אנחנו צריכים ליישב את רשב"י, מה הוא סובר בסוגיה, וממילא מה זה אומר גם בכלל על תורתו. עד כאן שאלות, הוספות, הערות. מה?
איפה אומר המקור במסכת סוטה? מאיפה לומדים שבשביל ממש, כאילו, רשב"י מתייחס לזה בתור דאורייתא? אולי הוא בוחר דווקא את הפסוקים האלה, כי זה מבחינתו סגולה או משהו כזה.
לא, אבל הוא אומר, אתם נמסרים, אפילו לא קיימתם, אלא קריאת שמע שחרית וערבית, אתם נמסרים בידם. קיימתם, קיימתם זה מצווה. קיימתם, שמעון שולח אותנו למקור 5, אז זה להפך, זה רק... תראו מה כתוב, ואומר עליהם שמע ישראל. מה ישנה שמע ישראל? אמר רשב"י, אמר להם הקדוש ברוך הוא ישראל, אפילו לא קיימתם, אלא קריאת שמע שחרית וערבית, אי אתם נמסרים בידם, קיימתם. קיימתם זה מצווה. גם קריאת שמע זה שחרית וערבית, זה לא... לא יודע, סתם איזה... זה משהו... כן.
דברים לעשות ויש לך משימה אחת שהיא על כל היום, אבל משימה אחרת שהיא עד זמן מסוים, אז הגיוני שאתה, כאילו, את המשימה שהיא עד זמן מסוים, אתה קודם תעשה, כי מתי ישו אתה כבר לא יכול לעשות אותה, ואת המשימה שיש לך לכל הזמן, אז תמשיך אחר כך. אז נשמע לי הגיוני, כאילו, שדווקא את התלמוד, את הקריאת שמה, אז הוא קודם יסיים, כאילו, רגע את הלימוד תורה. יעשה שנייה את הקריאת שמה, שהזמן בה משנה. ואחר כך ימשיך. זה לא רק שינון לשינון. יש פה עוד עניין של זמנים, כאילו.
לא, הוא לא, הוא לא צריך, כי הוא קיים את המצווה. זאת אומרת, זה פשוט לא סותר. אם זה היה משהו סותר, אז בדיוק מה שאתה אומר. זה הכללים גם בהלכה. מצווה עוברת, אתה חייב קיים אותה. לפני ש-8:24 עובר הזמן קריאת שמה, אז תעצור. תגיד ותמשיך. עכשיו יש סוכות, עוד מעט לא יהיה מצווה לשבת בסוכה. תעצור, תשב בסוכה, תחזור ללמוד. אבל הוא אומר, זה שינון וזה שינון, זאת אומרת, אין הבדל. אין הבדל, זה אותו דבר בדיוק. הוא קיים את המצווה בשביל דרבנן, בשביל דרבנן. העיסוק בתורה, באמצע הסוגיה, עכשיו לעצור, בשביל דרבנן הזה, בסדר, הוא... זה לא מעכב. אבל דאורייתא הוא קיים. הוא קיים, למרות שהוא לא קיים את השמה. הוא בכלל, לא יודע באיזה... הוא לומד עכשיו בערד כגריסט, אני יודע איפה היינו עכשיו בדף יומי. הוא לומד עכשיו מראות, נגעים, זה הפסוק שהוא עכשיו עוסק בו. יצא ידי חובה. כן. אז מה באמת, איך אנחנו יכולים ליישב את הדברים? אז אני, ברשותכם, כמו בהרבה מקרים, אני 3 דקות רגע תעזבו פה את המקורות, אני נתנתק מזה קצת, ואז נחזור למקורות, ובעזרת השם קצת נוכיח, או ננסה להראות את מה שאמרנו ככה בעל פה, להראות אותו כתוב פה במקורות. אני אלך ככה ישר לסוף, בסדר? ממש ככה ישר לסוף, נקרא לזה ליישב את רשב"י, ואחר כך אני קצת יוריד את זה לפסים, קצת יותר מובנים מבחינת הזה. תשימו לב להבדל בין שני המקורות שהבאנו. במקור אחד, שזה הכהן משוח מלחמה, שמה הוא מדבר לעם ישראל כולו. זה לא מדבר על רשב"י עצמו, אלא זה מדבר בדיוק הפוך. הוא עכשיו עולה שם על הראש של הנמר או הטנק, מדבר שם לפני כולם, וכל האנשים שם שומעים אותו. בכלל לא מדבר על עצמו, הפוך, הוא מדבר אליהם. הוא אומר, אי אתם נמסרים, אתם קיימתם קריאת שמע שחרית, ואתם לא נמסרים בידם. המקרה השני של הירושלמי הוא בדיוק הפוך. שם הרי מה מדובר? מדובר כגון אנו, זה בדיוק, תשימו לב לביטוי, כן? כגון אנו, כשאנחנו עוסקים בתלמוד תורה, אין אנו מפסיקים. זאת אומרת, מי זה אנו? אנו זה רשב"י, לא יודע אם עוד מישהו איתו, אבל לפחות רשב"י עצמו בטוח. אם יש עוד מישהו במדרגה שלו, אז אולי יחד איתו. אבל ברור שזה לא מדובר פה עכשיו לכלל, אלא מדובר על רשב"י עצמו. בוא נשים לב שקודם כל הדבר הזה כבר אומר לנו, רגע, אז אולי יש הבדל בין רשב"י עצמו לבין כל עם ישראל. עכשיו אתה אומר, רגע, מה זאת אומרת? איך יכול להיות הבדל? מה זה? יש מצווה. ראית פעם מצווה בתורה שכאילו היא, לא יודע, לאחד היא כזאת ולשני היא כזאת? לכאורה אין דבר כזה, המצווה היא לכולם. אז זהו שקריאת שמע לפי רשב"י, היא באמת קצת כזאת. מה הכוונה? ובואו נסביר פה עכשיו מה הכוונה שהיא קצת כזאת. תראו, מצוות קריאת שמע, יש בה מחלוקת גדולה בין הרמב״ם לבין הרס"ג, לדוגמה, אבל זה מחלוקת גדולה, האם יש מצוות קריאת שמע ויש גם מצוות ייחוד השם, שזה שיטת הרמב״ם, מצווה ב' ברמב״ם זה ייחוד השם, ודיברנו שבוע שעבר של הרמב״ם, דווקא קריאת שמע היא לא ייחוד השם. יש ייחוד השם ויש אהבת השם ויש לימוד תורה, וקריאת שמע זה משהו אחר, שצריך בבוקר ובערב לומר את הפסוקים האלה מסיבה כזאת או אחרת. לפי שיטת הרס"ג, פה זה קצת מחוק, ואם ראיתם פה בכתב יד ככה סידרנו את זה למטה, אתם יודעים שהרס"ג, כל מצווה אצלו זה בין 2 מילים ל-4 מילים, בסדר? תסתכלו פעם בספר המצוות של הרס"ג, לא עם הפירוש של הארי פרלה. אם אתם רואים הפירוש של הארי פרלה, אתם רואים ספר כזה שמן. אם תסתכלו על הרס"ג בלי הארי פרלה, זה ספר כזה דק. כי כל מצווה היא בין שתי מילים לארבע מילים, ובזה נגמר הסיפור. זה דבר מדהים. רק הארי פרלה, כדי לבאר את רס"ג, יצא, ברוך השם, חיבור גדול. איך כותב הרס"ג על מצוות ייחוד, על מצוות, אין לו גם ייחוד השם וגם קריאת שמה, יש לו מצווה אחת. מה כתוב במצווה הזאת? שימו לב להגדרה. ערב ובוקר תייחדהו. נכון? כן. ערב ובוקר יחדהו. כלומר, מה אומרת המצווה הזאת? המצווה אומרת, אתה צריך לייחד את הקדוש ברוך הוא בערב ובבוקר. רגע, מה הוא עשה? הוא עשה פה איזה כליים בין מצוות ייחוד השם לבין מצוות קריאת שמע, ערב ובוקר. הרי ייחוד השם לפי הרמב״ם אין לה זמנים. נכון, אמרנו, שמירה בצהל, שלוש בלילה, אתה מייחד את השם, חושב עכשיו על ייחוד השם, קיינת את המצווה. אבל אומר הרס"ג, ערב ובוקר יחדהו. מה זה אומר? זה אומר, אומר רשב"י, דבר מדהים. הוא אומר, כן, הוא כאילו, זה מצחיק להגיד שהוא בשיטת הרס"ג, כן, הרס"ג כמה דקות אחריו, הפוך, כן, הרס"ג אולי לוקח מרשב"י את ה... את ה אבל כמובן, את הרס"ג הבאנו רק כדי להבין שיש שיטה כזאת, וכנראה השיטה כזאת כבר הייתה מאז ומעולם, וזה מה שרשב"י אומר. רשב"י אומר, המצווה היא לייחד את השם בערב ובבוקר, איך? על ידי פסוק שהוא מייחד את השם. על ידי פסוק שהוא מייחד את השם. זאת ההגדרה. עכשיו, תשימו לב בעצם מה קורה פה. לכל האנשים בעולם, אתם ואני, ובכלל כנראה רוב רובם של האנשים בעולם, אם הם עכשיו קוראים את הפסוק של אדם כי יהיה בו נגע צרת בסט או בספחת או בבארת, הם לא בדיוק מייחדים את השם בפסוק הזה. למה? כי מה בין זה לבין ייחוד השם, רבנן, ריבונו של עולם? בקושי מביא בכלל מה כתוב פה. גם אחרי שאני אביא מה כתוב פה, אני לא מביא מה רוצים ממני בכלל. יש לי איזה צבעים פה באור, השתנה הצבעים, עמוק, לא עמוק, לבן, אדום, ירוק. מה בין זה לבין ייחוד השם? אין מצב, אין סיכוי שאני מייחד את השם בפסוק הזה. כמו שאני לא מייחד את השם, כשאני אומר, ותימנה הייתה פילגש לאליפז בן עשיו. או שאני לא יודע איך אני מייחד את השם, כשאני אומר על צבעון בן ענה שהוא מצא את החמורים, כשהוא ראה את החמורים של צבעון אביו. כן, בסדר, ככה איזה פרשות בפסוק, פרשת וישלח. מה בין זה לבין ייחוד השם? אני כנראה לא מקיים. ולכן, איזה פסוק בטוח אני מקיים את ייחוד השם? שמע ישראל. ואמר עליהם שמע ישראל, אומר רשב"י, באמת לכל עם ישראל, הפסוק כאילו הכי ברור בתורה, ששם אם אתה אומר אותו בערב ובבוקר, אתה באמת מייחד את השם, זה הפסוק הזה, כי זה מה שכתוב בפסוק בצורה מפורשת, וכל ילד מבין את זה. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זהו, ייחוד השם. וזה דאורייתא לכל עם ישראל, זה הפסוק שחייבים להגיד. אבל רשב"י, מה קורה איתו? מה אצלו? כל פסוק שהוא אומר, וזה באמת מדהים. כמו שאני חושב על זה, אני נדם, אני אומר, באמת, תגידו, איך הוא ראה את השם בתוך הבארת והספחת, איך הוא רואה את השם? אבל הוא רואה את השם שמה. הוא רואה את ייחוד השם שמה. ובכל פסוק שהוא קורא בתורה, הוא ישר מבין את המשמעות הרוחנית, העמוקה, הרעיונית, העליונה, שיש בפסוק הזה שמגלה את ייחוד השם, כן, פה בעולם. בתוך החמורים ובתוך הצעראות ובתוך מה שאתה לא רוצה. מה? שומעים? ולכן, עכשיו תראו מה קורה. כשמדובר בירושלמי שהנציב הביא, אז שאלו על רשב"י שהוא לא עוצר לקריאת שמע, אמרו לו מה, אבל צריך לעצור לקיום מצוות, כמו סוכה, כמו לולב. מה נו? זה שינון וזה שינון. הכוונה היא אצלו. לא שהתכוונו עכשיו שלכולם, זה באמת נכון לכולם, זה שינון וזה שינון. זה לא נכון לכולם. זה נכון על רשב"י וחבריו. לא יודע מי, חברים שבמדרגה של רשב"י, לא יודע. אבל לרשב"י ודאי זה נכון, ואולי היו איתו שם, מי זה החבר'ה של רשב"י, כן? כן, זה החבר'ה, זה רבי לזר, זה, אז אולי הם כנראה, הם כל כך צמודים לרשב"י, אולי הם גם, אבל זה שינון וזה שינון, מבחינתו אין הבדל. אם אין הבדל, אז שימו לב, אז הוא מהתורה מקיים את המצווה, והוא בכלל לא צריך לקרוא פסוק אחר, כאילו, הוא כאילו ויתר על המצווה מדרבנן, שאמרו לו לקרוא קריאת שמע, אבל הוא אמר, טוב, שמע, אני יצאתי חובה, אני אמרתי משהו. לא, הוא יצא ידי החובה מהתורה, והוא גם, התקנה דרבנן, הוא לא צריך אותה. למי נאמרה? מי שאומר, כן, מי שאומר שקריאת שמע דרבנן, אז אומר, התורה אמרה להגיד איזשהו פסוק, ואז באו רבנם ואמרו, בסדר, מה, אתה סתם להגיד איזשהו פסוק, בוא נגיד פסוק עם משמעות. זה מי שאומר שקריאת שמע מדי רבנן, אז תקנו קריאת שמע. אבל מי שאומר קריאת שמע דאורייתא, באמת רשב"י אומר קריאת שמע דאורייתא, אין בכלל קריאת שמע מדי רבנן, אין דבר כזה. הכל זה בגדר דאורייתא. כל הדיון שלנו הוא בגדר דאורייתא. בתוך הדאורייתא יש פשוט תלוי מי האדם. המצווה היא לייחד את השם בבוקר ובערב. זאת המצווה שהיא, אנחנו רגילים לקרוא לה מצוות קריאת שמע, ובעצם היא לא מצוות קריאת שמע. היא מצוות ייחוד השם בערב ובבוקר. שכל עם ישראל עושה אותה על ידי זה שהוא אומר שמע ישראל. כי לכל עם ישראל זה באמת הדרך לייחד את השם. לא יכולת, בוא נגיד, בשלב הזה של המדרגות שלנו, אנחנו עוד לא שמה. אולי פעם נהיה כולם רשב"י בעזרת השם, אז כולם נייחד את השם בכל פסוק שאנחנו אומרים. אבל בסדר, זה כנראה, לא כנראה, זו מדרגה מאוד מאוד גבוהה, ולכן זה לא שייך לכלל. לכן הכהן משיח מלחמה אומר להם, חבר'ה, עם ישראל, כל הכבוד, אתם מקפידים תמיד על שמה ישראל, תמיד בזמן, אתם מייחדים את השם, לכן אתם תתנו בראש, אתם תנצחו, כי אתם יודעים על מה אתם מלחמים. אבל אתם חייבים, זה ברור שאתם אומרים שמה ישראל כל יום. אבל רשב"י היה עוסק בתורה, איפה שהוא לא היה עוסק, זה בכלל לא משנה. כל רגע של לימוד תורה שלו, הוא מייחד את השם, הוא ישר חושב על המשמעויות, ישר הוא יודע את המשמעויות, ישר הוא מבין את הגילוי האלוקי שמתגלה פה בתוך הלימוד, ולכן למה שיעצור עכשיו, כמו כל עם ישראל עכשיו יפסיק את הלימוד, יגיד שמה ישראל, אין אצלו הבדל בין שמה ישראל לבין מי תבל בת מטרת, בת מי זהב. זה בדיוק אותו פסוק בשבילו. אז לכן הוא לא מפסיק, למה שיפסיק? או קודם כל עד כאן, ככה... מה? מעכלים את ה... שומעים את, את, את הדברים? בסדר? משהו על זה לשאול, להקשות. מה?
כן? חלק מהסידורים כתוב גם כאילו לפני קריאת שמע, כתוב לייחד תיקון השם.
אני מתכוון לייחד את השם, כן, כי זה, בכל מקרה זה טוב לעשות את זה, כי תחשוב על זה, אז אתה כבר מתכוון, כן, אבל בסדר, זה כמובן, לא יודע אם התכוונו לזה, אבל זה בכל מקרה נכון וטוב, אבל זה מחזק את זה, כן.
הרב, מצוות ייחוד השם כולה בכוונה, השם יכול לקרוא סתם פסוק, כאילו אני יכול לקרוא את הפסוק של שמע ישראל שמתן השם אחד ואחד איתו.
תראה, זה קשור כבר לכל השאלה של, של מצוות צריכות כוונה. אז דרך כלל אומרים שהמצוות שהן תלויות במעשה, הן פחות צריכות כוונה, כי המעשה עצמו הוא פועל.
נראה שרשב"י בקריאת פסוק, כאילו בלימוד שלו, אז הוא נתקל במפגש בפסוק, כל פסוק אחר, אז הוא כבר... נראה שיש שם איזה כוונה כלשהי.
כן, אני אומר, לכאורה, ייחוד השם, בסברה, הגיוני, צריך לחשוב פה על משהו, אתה לא סתם, כאילו, אתה צריך לחשוב, אבל מה נפשך? עם ישראל כולו אומר שמה ישראל, וכנראה גם יודע, לפחות ברמה כזאת או אחרת, מה הוא אומר. כן? אז כל אחד לומד, מסתכל, קורא, ולפני שהוא אומר קריאת שמה, הוא שנייה אחת, זה, לכן שמים את היד על העיניים, כדי שטיפה נוכל להתרכז יותר, אתה לא עושה את זה במקומות אחרים בתפילה. כי בכל זאת אתה עכשיו, יש פה איזה קבלת איכות שמיים כזאת, מלכות שמיים וכו'. והמיוחד הוא כמובן ברשבי, שבכל פסוק שזה, זה ישר מתחבר, ולכן מקיים.
בעצם הרב לפי הכלל באלה שיטותיו יש בתורת ארץ ישראל. באמת רשבי, מה השיטה שלו?
רשבי, או. אז אלה שיטותיו, רשבי בהתאם לדמותו ולמהותו. זאת אומרת, כיוון שאתה כבר מעלה את העניין הזה, אז באמת פה, שוב, נגיד זה באפן, כן נראה מקורות, לא נראה מקורות, מקסימום תראו אחר כך, אבל באמת זה מתחבר לרשבי בעניין הזה, של היכולת שלו גם בלימוד וגם בחיים לראות בכל הדברים המעשיים, לראות בהם בעצם גילוי של הדברים הנסתרים והמשך אחד ומהלך אחד שמתחבר ממש בלי שום הפרדה ביניהם, בלי שום הפרדה ביניהם, אלא זה פשוט יחידה אחת. נכון, אנחנו מכירים הסיפורים הידועים, יש לנו בכמה, יש כמה מקורות כאלה על רשבי שכאילו עבר איזשהו תהליך, כן? 12 שנה במערה, אחר כך שנה ששורפים את כל מה שהם נתקלים בו, ואז חוזרים עוד שנה למערה כדי לתקן. ואחר כך שהוא חוזר, אז מה שהוא עושה, הוא הולך לתקן מרחצאות, לתקן דרכים וכו'. זאת אומרת, הוא נמצא 12 שנה בעולם מאוד מאוד רוחני, שם הוא כנראה גם הסודות וכו' וכו'. ובסופו של דבר, כשהוא יוצא, אז מה הוא עושה? הוא הולך לתקן את המקומות הכי מעשיים. וזה קשור לסודות. זאת אומרת, ככל שאתה יותר עמוק בסוד, ככה אתה יותר מחובר למציאות הגשמית הכי נמוכה. כן, כי להבדיל, כן, זה כמו בלימוד, כן? לקרוא על, על, על בערת וספחת וזה, זה כאילו, צורך העניין, נקרא לזה כאילו המציאות הנמוכה, כן? כל מיני הלכות לא מובנות, דברים מעשיים כאלה, מחלות, באמת כאילו דברים. ופתאום אתה מבין שכל זה, כל זה, קודש קודשים, בכל זה יש רעיונות עמוקים, נפלאים, ייחוד השם נמצא בתוך כל פרט. תוך כל סוגיה, כל מצווה בתורה, כל, כמובן זה גם מגיע גם לתורה שבעל פה, כן? זה לא הנושא פה, אבל ברור שזה... כן, הרב קוק כותב שם באגרות, הנסתר יעמיד את הנגלה על רגליו. זאת אומרת, כאילו, ככל שאתה נמצא יותר עמוק בנסתר, ככה גם הנגלה, הוא כבר נהיה חלק מהנסתר, הוא גבוה, הוא משמעותי, הוא עמוק. אז ככה זה בתורה, וככה זה גם בחיים. ולתקן דרכים, או מרחצאות, או כל מיני דברים כאלה, זה נהיה ערך. רוחני גדול, כי אתה מבין את אתה מבין את העניין, אתה מבין מה הסיפור שם. ואז זה ממש כאילו נהיה מהלך אחד. יש מקור מאוד יפה, אני חושב שככה יכול לעזור לנו להסביר את זה. תראו רגע, במקור 10 פה, הרב בעולת ראייה על הביטוי תורתם אומנותם. אז תראו, הוא אומר פה דבר שאני חושב שיכול לעזור לנו ככה להבין את כל הסיפור הזה, לפני שככה נסיים פה אולי עם עוד כמה נקודות קטנות ככה. הוא אומר ככה, האומנות היא מיוסדת בחוכמה, לחשוב מחשבות וכו'. אלא שהיא צריכה להשלמתה גם כן הרגל מעשי. כן, אדם אומן, אז יש לו אומנות בפנים, יש לו איזה כישרונות, אבל הוא גם מוציא אותם לפועל. לא די בציור השכלי, של הבנת האומנות, להוציא אל הפועל המתגשם את הציור האומנותי. אמנם, אפשר להיות אדם שלם כל כך בשלמות ציורו, וכליו המעשיים יהיו כל כך מוכשרים להיות מושפעים מציורי שכלו, עד שיהיה במדרגת חזה אומנותה וגמיר, שבציוריו השכליים מיד יושלם גם כן בכל העניינים המעשיים המתיילדים מהם. והנה התורה צריכה שתביא לידי מעשה, ויסוד המעשה הטוב העבודה האלוהית הוא לגשם בפועל את ציורי הצדק האלוהים, כדי להוציא את הנטיות המוסריות העליונות מוכשרת היא התפילה הרגשית שמוציאה אל הפועל את הרגש. על ידי כוח התפילה מתרכך לב האדם להיות מוכן בפועל למעשה הצדק. ועכשיו תראו מה הוא אומר ככה. אך רשבי וחבריו, כל כך הייתה גדולה עליהם ההשפעה הרוחנית של התורה, וכל כך היו מוכשרים להיות נפעלים מתלמודם לכל טוב ונעלה, עד שלא הוצרכו לאמצעי של עילוי רגשותיהם על ידי התפילה. למה? כי תורתם בעצמה הספיקה להרשים את ציוריהם הרוחניים עמוק על כליהם המעשיים, כאין חזה אומנותה וגמיר על ידי הראייה לבד, כדרך המופלא שבמצוינים, בכשרון האומנתי ובבצלאל, על ידי רוח האלוקים שהייתה בידו, להוציא אל הפועל אל כל האומניות המעשיות, ולא היה צריך לאמצעים ניסיוניים. על כן הם בעוסקם בתורה היו פטורים מהתפילה, מבלי שתורתם היא מספקת כבר להיות גם אומנותם. מי שרוצה פירוש, יש כאלה אומרים תורתו אומנותו, ואז הוא פטור מצווה, וזה כן, תורתו אומנותו. זה טוב. אז הרב מסביר, מה זה תורתו אומנותו? התורה היא כמו האומנות שלו. מה זאת אומרת שכמו האומנות שלו? זה לא שהוא עובד בתורה ומקבל מלגה. אלא אומנות, האומנות של בצלאל, מה היא הייתה? היא הייתה, אתם יודעים, אומרים את זה על כמה מהגדולים, אולי בטהובן, לא יודע, מי מהם אומרים שהכל בא לו מ... לא, יודעים אולי, מישהו מהגדולים, מוצרט אולי, לא למד נגינה, לא כלום, מה שנקרא, הכל בא מבפנים, היה לו איזה כישרון פנימי, וזהו, מזה הוא ידע לנגן. כלומר, כאילו, מה שנקרא, עקף את ה... כן, אנשים רגילים, הוא, יש לו איזה כישרון, אז הוא מתחיל ללמוד, לא מהכישרון הוא כבר יודע לנגן. יש תווים, יש אקורדים, אני ערף, אני לא, צערי לא מספיק מה אני מבין בזה, אבל יש כל מיני דברים, אתה צריך לעשות כדי לדעת לנגן. אבל הוא, זה, בצלאל, רואה את, את המשכן, את מה שצריך, והוא בלי עכשיו ללכת ללמוד באיזה פקולטה לאומנות, הוא עושה את המשכן. חזה אומנותה וגמיר, הוא רואה והוא עושה. אומר הרב, אז מה זה תורתו אומנותו אצל רשב"י? אדם רגיל, יש הרבה פסקאות ברב מתוך הגמרא, שהגמרא אומרת זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד, כן, גמרות בכל מיני מקומות שאומרות, רגע, כאילו, יש זמן לתורה, יש זמן לתפילה, יש זמן לשכל, יש זמן לרגש. יש פה איזה תהליך, אתה בתורה, אתה עובד על השכל, ואז אתה מגיע לתפילה, אתה לוקח את כל הזה, ואתה לאט לאט מכניס את זה לתוך העולם הרגשי. יש פה איזה תהליך, אחר כך זה מגיע לעולם המעשי. זה האנשים הרגילים, זה התהליך שלהם. מה קורה אצל רשב"י? תורתו אומנותו, זאת אומרת, כאילו, התורה, היא גם תפילה. התורה היא גם תפילה, כמו כל התפילה אצלו, כל התורה אצלו היא שירה. הוא שר להשם בלימוד, כן? שר באמצע הלימוד עכשיו מתחיל לרקוד ולשיר, אלא פשוט הוא כל כך מתרגש מהתורה, כל כך רואה את הקדוש ברוך הוא, כל כך חובר אליו, מודה לו, כאילו הוא מחובר, הרי מה התפילה? התפילה זה להתחבר, הוא מחובר דרך התורה, זה לא צריך תפילה. כי התורה כבר עושה הכל. ככה הרב מסביר מה זה תורתו אומנותו. אז זאת אומרת, זה גם בעולם הרגש, גם בעולם המעשה, הוא מהנסתר, הוא מגיע לזה, גם בעולם הרוחני, בלימודי, כמו שאמרנו, זה שינון וזה שינון, הכל מתחבר. אצלו, יש פה אחת הגמרות, רשב"י קורא לדברי תורה, הוא קורא לזה רזי תורה. כן, יש פה, נדמה לי שהבאנו את זה פה, כן, תראו בירושלמי, עבודה זרה, במקור 7. כן, בשעה שתלמידים קטנים כבוש לפניהם דברי תורה, הגדילו ונעשו כעתודים, גלה להם רזי תורה. וזה מסייע למה שאמר רשב"י, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מה הסימה הזאת אינה נגלית לכל בריאה, כך אין לך רשות לשקע את עצמך בדברי תורה, אלא לפני בני אדם כשרים. אז תשימו לב שהגמרא אומרת, כבוש לפניהם דברי תורה. נעשו גדולים, גלה להם רזי תורה. זאת אומרת, בעצם אין באמת דברי תורה ורזי תורה. זה פשוט תלוי מי האדם. כל הדברי תורה הם רזי תורה, באמת. רק אנשים רגילים בשלב הראשון, הם מתייחסים לזה כדברי תורה, כי זה ככה זה בשלב הראשון. אז אם הם ברמה הזאת, אז אומר רשב"י, אז רגע, חכה, אל תגלה להם עוד את הכל, כי הם עוד לא שמה. אבל הם הגדילו והם שמה, אז אתה יכול לגלות להם, כי הם כבר ברמה של רזי תורה. אבל באמת אין דברי תורה ורזי תורה, זה דבר אחד. אצל רשב"י זה דבר אחד. אצל האנשים הרגילים זה תהליך של שלבים. כן, אז יש פה סתם דבר מעניין, אולי ככה יש 3 דקות. בבבלי, כן, הרי כל מה שלמדנו פה, זה כנראה גם לא סתם, זה הירושלמי. אולי כבר הגעתם לזה בדף הימי של הירושלמי, זה שינוי וזה שינוי, כי זה פה בפרק, איזה דף זה שם? פרק א' הלכה ב', שם, עוד מעט תגיעו לזה בלימוד של הירושלמי, על הסדר. יש אותה גמרא, גם בברכות, גם בשבת. אבל זה בירושלמי. כנראה לא סתם. מה קורה בבבלי? אז בבבלי, במסכת שבת, תראו רגע במקור 11, יש דבר מאוד מעניין. הגמרא שמה אומרת, כאילו זה המשנה, ואז הגמרא. אם התחילו, אין מפסיקים. מפסיקים לקריאת שמה. אומרת הגמרא, הטען על הרישה, אין מפסיקים. סייפה הטען לדברי תורה. דתניה, חברים שהיו עוסקים בתורה, מפסיקים לקריאת שמה, ואין מפסיקים לתפילה. אמר רבי יוחנן, לא שנו אלה כגון רשב"י וחבריו שתורתן אומנותם. שימו לב בבבלי, תורתן אומנותם זה אומר שהם לא מפסיקים למה? לקריאת שמה הם מפסיקים, לתפילה הם לא מפסיקים. לקריאת שמה הם מפסיקים. זה ככה זה בבבל. זאת אומרת, קריאת שמה זה כמו שאמרנו, מה, סוכה, זה, אתה צריך להפסיק. תפילה זה כמו שראינו ברב, תפילה אתה יכול, בסדר, תפילה היא גם, יש לה בחינה גם דרבנן, הזמני וכו'. אבל כגון אנחנו כאילו שאין לנו את הרמה הזאת, אנחנו מפסיקים גם לקריאת שמה וגם לתפילה. אומרת הגמרא והתניה, כשם שהם מפסיקים לתפילה, כך אין מפסיקים לקריאת שמה. אופה, רגע, יש פה ברייתא שאומרת שגם לקריאת שמה לא מפסיקים. אז מה קורה עם זה? אומרת הגמרא, כי תנא היא בעיבור שנה. דמר אבא דבר אהבה וכן תנו סבא דאגרוניה. כשהיינו עוסקים בעיבור שנה ביבנה, לא היינו מפסיקים, לא לקריאת שמע ולא לתפילה. יש פה דבר מאוד מעניין. יש פה אירוע אחד שבו גם הבבלי מסכים שלא מפסיקים גם לקריאת שמע. זאת אומרת, יש פה 3 דרגות. יש דרגה שאומרת אנחנו מפסיקים גם לקריאת שמע וגם לתפילה, כי אנחנו לא תורתנו, אמנותנו, ואנחנו מפסיקים להכל. יש דרגה שנייה, רשב"י וחבריו, לפי הבבלי, שהם מפסיקים לקריאת שמע, אבל לתפילה לא. ויש דרגה שלישית, וזה דווקא לא דווקא רשב"י, אלא זה חכמי ישראל, כשהם נמצאים באירוע המאוד מיוחד הזה, שהם עולים ככה לעליית הגג, והם דנים בעיבור השנה, הם לא מפסיקים גם לקריאת שמע. מה הרעיון בדבר הזה? אז הרעיון בזה, ויש לזה חיזוקים גם, יש לזה מקור בזוהר, שמה שקורה בקריאת שמע זה באמת, מה? זה באמת ייחוד השם. זאת אומרת, זה באמת שם עוסקים, כי הרי עיבור שנה באמת זה משהו מאוד מאוד עמוק, זה לא הסיפור הטכני, מסתכלים, הוסיף חודש, לא הוסיף חודש, התבועה, זה הצד החיצוני. מה קורה בצד הפנימי? בצד הפנימי זה ממש כל סידור הזמנים. זה לסדר את עולם הזמן. זה להבין כאילו את המהלך האלוקי שדרך העולם הזמן, וזה ממש נחשב סודות מאוד עליונים, כאילו באמת גם בכלל כל הסיפור הזה של גרמי השמיים, כן? כל הסיפור הזה של מהלך החיבור, השמש והירח, וכל הסיפור הזה של עיבור שנה, זה משהו מאוד עמוק הרי. לא רק משהו טכני שצריך לסדר את השנה ולדעת מתי החגים וכל זה. אז כשהם היו עוסקים בעיבור שנה, הם היו בהתעלות באמת רוחנית כזאת של ייחוד השם, שאז סוג של, זה היה כאילו המקום שבו באמת התקיים בהם, כאילו העניין הזה שהם לא צריכים, להפסיק, כי הם באמת נמצאים, הם קיימים את זה. קיימים את זה עכשיו דרך העיסוק של, 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 של מה שהם עוסקים בו. אז זה ככה מעניין, איזה מין מקום אחד, איזה נקודה אחת, שאפשר לפגוש את, את הרשב"י, את הבחינה הזאת הפרטית של רשב"י, שאפשר לפגוש אותה ככה גם בעוד איזה סיטואציה מיוחדת, כמובן גדולי ישראל, ברור ששם זה רק מזומנים לה, רק מי שהיו מייעדים אותו והיה מתאים לסיפור הזה, זה לא כל אחד, ולכן באמת הם באירוע הזה, הם שייכים באמת למדרגה הגבוהה הזאת, שלא צריכים להפסיק לקריאת שמה.
אם ברמה אבל כל כך גבוהה, אז תורתם אמנותם. מה זה כמו הדעה הראשונה?
לא, נכון, אז הם באותו אירוע, רק לא, זה במדרגה הרגילה, זה רשב"י, וכנראה עם כל הגדולה של תנאים אחרים וכדומה, הם לא שמה. ולכן הם צריכים להפסיק. כשהם נמצאים בעיבור שנה, הם עולים לאיזשהו, לא יודע, שמה אולי רוח הקודש, יש שמה איזשהו אירוע, באמת אירוע מכונן. ולכן, וזה ברור שזה בתנאי שמי שמגיע, מראש מי שמגיע זה מאוד גדולים. גם כשהם מאוד גדולים, ועוד התוכן שמה שהם עוסקים בו וכל האירוע הזה, אז הם נמצאים שם במקום כזה שהם פטורים מקריאת שמע, גם לבבלי שבעיקרון לא סובר את זה. זה כל מה שאמרנו על רשב"י, זה בירושלמי, ובהתאם לתפיסה הזאת בעולם המצוות שכבר נמצאת בגאונים, שבאמת אין הפרדה בין קריאת שמע לייחוד השם, אלא זה פשוט מהלך אחד. שהקריאת שמע רק היא מגלה את הייחוד השם, והיא לא מצווה כאילו בפני עצמה. ולכן רשב"י קיים אותה בכל מקום שהוא נמצא, בכל מה שהוא לומד, בכל... מה? בסדר? מה אומרים? בעזרת השם, שנזכה ככה להבין את הגודל של של הדמות, ובעזרת השם, שמתו מדורות הגאולה חוזרת ומופיעה עלינו, בעזרת השם.